פריז, באמת, עיר איקונית, היסטוריה, אמנות, הכל. אבל, כשצוללים לחומרים שהגיעו אלינו, מגלים גם אתגרים סביבתיים לא פשוטים בכלל.
בהחלט, מטרופולין ענק, פעיל, וזה בא עם מחיר סביבתי.
אז המטרה שלנו פה היא באמת לנסות ולהבין את התמונה הזאת קצת יותר לעומק, להתמקד בנושאים הכי בוערים שעולים מהנתונים.
יאללה, בוא נתחיל.
אז בואי נתחיל ממש מהאוויר. זיהום אוויר בפריז, מאיפה זה בא בעיקר? מה המקורות מצביעים?
תראה, זה אולי לא יפתיע, אבל בעיר כל כך צפופה, התשובה היא חד משמעית תחבורה.
לא תעשייה כבדה?
פחות במרכז העיר עצמה. זה בעיקר המכוניות, האוטובוסים, הקטנועים. עכשיו, האקלים האוקיאני שם הוא בדרך כלל עוזר לפזר את המזהמים.
אוקיי.
אבל יש ימים כאלה, אתה יודע, עם מזג אוויר מאוד יציב, אנטי-ציקלון, אינברסיה טמפרטורות.
שהכל נתקע?
בדיוק. הזיהום פשוט נלחד, ואז רואים ריכוזים גבוהים של דברים כמו דו-תחמוצת החנקן, NO2, וחלקיקים נשימים קטנים.
וזה עוד לפני הקיץ.
נכון. בקיץ, כשחם ויש קרינת שמש חזקה, נכנס לתמונה גם סיפור האוזון, והריכוזים שלו עולים.
אבל ראינו גם איזה דיווחים על שיפור, לא? דיברו על ירידה בפליטות בתחילת שנות ה-2000.
נכון מאוד, וזה חשוב לציין. הייתה ירידה מרשימה בין 2002 ל-2007, אם אני זוכרת נכון, משהו כמו 32% פחות בתחמוצות חנקן ו-9% פחות גזי חממה.
זה משמעותי. ממה זה נבע?
זה שילוב, גם שיפורים טכנולוגיים ברכבים עצמם, אבל לא פחות חשוב, הייתה ירידה של 17% בהיקף התנועה בעיר. וזה התוצאה של מדיניות עירונית מכוונת.
אוקיי, אז יש שיפור בפליטות, אבל, איפה האבל?
האבל הוא, וזה הקטע המעניין שעולה מהנתונים, שהירידה הזאת בפליטות לא תמיד מתרגמת לאוויר נקי יותר בפועל, בכל מקום. הריכוזים של המזהמים, בעיקר ליד צירי תנורה ראשיים, נשארו גבוהים באופן מדאיג.
כמה גבוהים?
עד כדי כך שמדברים על זה שכ-90% מהפריזאים חשופים לרמות NO2 שמעל התקן המומלץ.
90%? זה מספר כמעט בלתי נתפס. ומה זה עושה לבריאות? החומרים שהגיעו עלינו הזכירו פגיעה בתוחלת חיים?
כן, וזה החלק הכי מדאיג, כמובן. הערכות מדברות על ירידה ממוצעת של כ-6 חודשים בתוחלת החיים בגלל זיהום אוויר כרוני.
חצי שנה מהחיים, וואו.
וזה לא רק ה-NO2, גם ריכוזי החלקיקים העדינים, PM2.5, היו יחסית גבוהים לבירות אחרות באירופה. לפחות ב-2016 זה עמד על 18 מיקרוגרם למטר קוב. והאוזון, כמו שאמרנו, הריכוזים שלו עלו דרמטית ב-90% בין 1995 ל-2017.
יש אזורים ספציפיים שהם יותר גרועים?
כן, בהחלט. המקורות מציינים כמה מוקדים בעייתיים במיוחד, כיכר ויקטור אטלן בש, פלייס ויקטור אטלן בש, ברובע ה-14, בולבר אוסמן, כן, היוקרתי הזה, ברובע התאי, ואפילו השאנזליזה.
השאנזליזה? לא יאמן.
כן, ואפילו אזורים שנחשבים ירוקים, כמו חלקים מיער בולון ויער וינסן, אלה שקרובים לכביש הטבעת המפורסם, הפירפיריק,
הסתובבה בצרבתית.
בדיוק. גם שם, בגלל הקרבה לכביש העמוס, הזיהום גבוה.
ויש מישהו שמודד את כל זה באופן רשמי, אני מניח.
כן, יש גוף שנקרא Air Parif, מבטא בצרפתית. הוא קיים כבר משנת 1979, והוא הגוף הרשמי לניטור איכות אוויר.
אבל. אני שומע אבל באוויר.
תמיד יש אבל, לא? תראה. היו דיווחים בתקשורת, למשל בעיתון לא פריזיין, מבטא בצרפתית, שאלו סימני שאלה לגבי פערים אפשריים בין הנתונים הרשמיים לבין מדידות שנעשו באופן עצמאי. אז יכול להיות שהתמונה אפילו עוד יותר מורכבת.
טוב, אז מהאוויר הבלתי נראה הזה, בואי נעבור למשהו הרבה יותר מוחשי, פסולת, הרים של פסולת שכל עיר גדולה מייצרת. מי מטפל בזה בפריז?
אחריות המרכזית היא של גוף בין העירוני גדול, שנקרא סיקטום, מבטא בצרפתית. הוא אחראי על הטיפול בפסולת של פריז ועוד כמה קומונות מסביב.
ואיך פריז בהשוואה לאחרות באירופה? היא מצטיינת במחזור?
לפי הנתונים שהוצגו לנו משנת 2015, לא בדיוק. היא דורגה יחסית נמוך אז באיסוף סלקטיבי, למעט זכוכית, ששם המחזור היה די טוב, סביב 65%, רק 16% משאר הפסולת הופרדה למחזור.
וכל השאר, 84%,
נשלח לשריפה או להטמנה. חשוב להגיד שמאז הוצבו יעדים מאוד שאפניים לשיפור המצב עד 2030.
אז רואים שינוי כיוון במדיניות? דיברו על הקמת מתקנים בתוך העיר?
כן, זה שינוי מעניין. היסטורית, כמו בהרבה מקומות, הפסולת פשוט נזרקה החוצה לקומונות סמוכות. אבל בעשור האחרון יש מגמה ברורה להקים מתקני מיון ואיסוף בתוך פריז עצמה. למשל, ברובע ה-15 וברובע החדש, באטי ניולס, מבוטא בצרפתית.
ולמה זה קורה? מה ההיגיון?
זה חלק משינוי תפיסה רחב יותר. המדיניות עצמה עברה כמה גלגולים, ממחזור חומרים בעבר הרחוק, לשריפה שהייתה פתרון שנחשב היגייני ובהמשך גם זול יחסית, ואז חזרה הדרגתית למחזור, בעיקר משנות ה-70 וה-90.
והיום?
היום הדגש הוא כפול. מצד אחד, הפקת אנרגיה מפסולת, מה שהם קוראים ולוריזציון אנרג'יטיק, ומצד שני, עיקרון חשוב של טיפול בפסולת כמה שיותר קרוב למקום שבו היא נוצרה. הפרינסיפ דה פרוקסימיטה.
ועל הרעיון הזה של לשרוף פסולת כדי להפיק אנרגיה, זה לא נשמע קצת בעייתי? אני יודע שיש על זה ויכוחים.
מאוד בעייתי ומאוד שנוי במחלוקת. יש התנגדות חברתית חזקה לזה, בעיקר מצד ארגוני סביבה ותושבים מקומיים.
ממה הם חוששים?
מהרבה דברים. קודם כל, פליטה של מזהמים מסוכנים לאוויר, כמו דיוקסינים למשל. דבר שני, התרומה של הסריסה לפליטות גזי חממה, שזה הולך נגד המטרות האקלימיות. ויש גם טענה עקרונית יותר.
שהיא?
שהשריפה בעצם מנציחה את תרבות הייצור וזרוק. היא לא נותנת תמרוץ אמיתי להפחית את כמות הפסולת שאנחנו מייצרים מלכתחילה. יש כאלה שאומרים שזה אפילו יוצר תמרוץ הפוך. צריך לייצר מספיק פסולת כדי להצדיק את ההשקעות העצומות במשרפות האלה.
אז מה האלטרנטיבה שהם מציעים?
הם קוראים לפתרונות יותר מבוזרים, קטנים יותר, אולי אפילו הפיכים, וכמובן, דגש הרבה יותר חזק על הפחתה במקור ומחזור אמיתי.
אוקיי. אז דיברנו על אוויר ועל פסולת. אלו עוד אתברים סביבתיים ככה בולטים עולים מהחומרים לגבי פרייס.
יש עוד כמה נקודות שאי אפשר להתעלם מהן. אחת זה זיהום רעש.
גם כן מתחבורה, אני מניח.
בעיקר מתנועה, כן. מדברים על מאות אלפי תושבים, אולי 650,000, שסובלים מרעש ברמה שמזיקה לבריאות. זה לא רק מטרד, זה ממש פוגע בבריאות, ויש מחקרים שמקשרים את זה אפילו לקיצור תוחלת חיים. יש שם מצפה רעש עירוני שמנסה לעקוב אחרי זה מאז 1999.
ומה עוד?
עוד נושא ריחני יותר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הניקיון הכללי של העיר וספציפית בעיית צרכי הכלבים.
אהה, הקטע המפורסם הזה.
כן, פריז נשקלת קצת בתדמית של עיר לא הכי נקייה, והכלבים הם חלק גדול מהסיפור הזה. תחשוב על המספרים, זה פשוט מדהים. יש שם בערך 150 אלף כלבים רשומים.
אוקיי.
הם מייצרים ביחד משהו כמו 16 טון של תשואה ביום.
16 טון? ביום.
כן, 16 טון. זה פשוט מספר עצום, וזה כמובן יוצר עלויות ניקוי אדירות לעירייה. זה גורם למאות תאונות החלקה כל שנה.
אנשים ממש נפצעים מזה.
כן, כ-650 תאונות בשנה, וזה פשוט פוגע באיכות החיים, במראה של הרחובות. ניסו לאכוף כנסות, אבל זה לא ממש עבד, והכנס אפילו ירד מ-183 אירו ל-35 אירו. אז
הבעיה נשארת. ועוד משהו.
שטחים ירוקים. פריז היא עיר מאוד מאוד צפופה, וזה מתבטא בכמות השטח הירוק שיש לכל תושב.
כמה זה?
בתוך העיר עצמה, בלי היערות הגדולים שבשוליים, זה רק 5.8 מטר רבוע לנפש. אם כוללים את יער בולון ויער וינסן, זה עולה ל-14.5 מטר רבוע.
שזה עדיין לא המון בהשוואה לערים אחרות, נכון?
נכון, זה נמוך משמעותית מבירות אירופאיות רבות. עושים מאמצים להגדיל את זה, להוסיף ירוק איפה שאפשר. למשל, דורשים בבנייה חדשה מה שנקרא מקדם ביוטופ, כאפישיונט ביוטופ, מבטא בצרפית.
ושזה אומר?
שזה בעצם דרישה לשלב צמחייה, גגות ירוקים, קירות ירוקים כחלק מהבניין.
הבנתי. ויש עוד דברים קטנים יותר שהוזכרו?
כן, בקצרה דובר גם על זיהום כימי בנער הסן, עם חומרים לא נעימים כמו PCB, שזה פוליקלורביפיואיל. הזכירו גם אסבסט שעדיין קיים בכבישים ישנים, סיכון לחשיפה לאופרת באזורים מסוימים, רבעים 10 ו-18 ספציפית, זיהום אור משמעותי, ואפילו קיום של אתרים עם פסולת רדיואקטיבית ברמה נמוכה, בעיקר מפעילות של מחקר ורפואה.
טוב, אז התמונה בהחלט מורכבת. פריז, כפי שעולה מהמקורות האלה, היא לא רק עיר האורות והרומנטיקה. היא גם זירה למאבק יומיומי, מתמיד, בין הפיתוי והדינמיות של הכרך הגדול, לבין הצורך הבסיסי בסביבה, נו, סביבה שאפשר לחיות בה. נקייה, שקטה, בריאה.
בדיוק. זה משקף את המתחים שקיימים בכל עיר גדולה היום. אולי בפריז זה פשוט יותר בולט, יותר אינטנסיבי. המקורות מציגים לנו גם את האתגרים, אבל גם מודעות הולכת וגברת וניסיונות למצוא פתרונות.
וזה אולי משאיר אותנו עם איזו מחשבה לסיום, שאלה כזאת שמהדהדת מהעיון בחומרים האלה. איך כל הנתונים היבשים האלה, על אוויר, רעש, פסולת, המחסור בירוק, איך כל זה בעצם מתרגם לחוויה האנושית היומיומית של האנשים שחיים ונושמים את פריז? ומעבר למדיניות, לטכנולוגיה, מה באמת נדרש ברמה העמוקה יותר, כדי שעיר כל כך אינטנסיבית, כל כך מפורסמת, תוכל להיות גם באמת בת קיימה לאורך זמן?